תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורכי הדין רחל שחר, יגאל בורוכובסקי ודוקטור מנשה כהן.
שלום, 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 ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך חופית? מה שלומך תמר?
אנחנו בסדר בנסיבות העניין, מה שלומך יגאל?
מה זה נסיבות העניין? ספרי קצת, איך את מרגישה מאז אתמול?
כן, יצא לנו לשוחח, אתה משתמש בזה קצת לרעתי.
כן, כן, כל דבר שתגידי.
כן, אני שיתפתי שהלכתי לישון אתמול עם מועקה, אני חושבת שאני לא מחדשת, לאור כל מה שקורה במדינה, וקמנו בבוקר לסיפור עם החשדות בגין שחיתות בהסתדרות, שזה גם לא מוסיף.
אבל זה היום, זה לא, כן. לא הסיבה ש...
לא. אתמול. כל מה... הסיפורים הפצארית ועם מה שקורה, בעיניי, אתה יודע, אנחנו כעורכי דין, מי שאמון על שלטון החוק, ואולי צריך יותר איפשהו מידת הגינות גבוהה יותר מכל אזרח, ואיפשהו
מה
נופל עלייך, שם...
ישב עלייך מידת הגינות?
גם ישב עליי זה, וגם המצב הנפשי שלה...
שהיא במצוקה, ואולי תתאבד, ואולי מה קרה לה...
הכל ישב עליי. גם כן. המצב שכמובן שככל שזה, שהדברים כך נעשו, היא רשמה את זה בהודעתה, אבל בהנחה שהדברים כך היו, היא צריכה לשאת בעונש, וגם כמובן הסיטואציה שמישהו מגיע אליו, מצוקה נפשית כל כך גדולה, גם הכבידה עליי. ואני חושבת שיש מקום לביקורת, ואולי צריך קצת לצמצם את ה... את הלהט סביב הנושא הזה וללבות את האש האישית כלפי גורמים כאלה ואחרים.
היא עשתה דברים חמורים ממש מעבר לדלפה. אני מסכימה איתך. כשאתה תציר שקר לבגץ זה לא משהו שאנחנו מצפים משום פרקליט לעשות, אבל זה היה קצת מצחיק לראות את חברים מעוצמה יהודית שיצאו להגנת בית המשפט העליון וחברה להם חוסר הכבוד שנוהגים בבית המשפט העליון, זה היה בזה, זה אבל אנחנו מתחילים במשהו קטן וטוב. רציתי להגיד להרים את האווירה, אבל זה לא יקרה היום.
זה לא יקרה, זה לא יקרה כנראה.
ארטיום, אתה איתנו?
כן.
ארטיום, אז אנחנו ככה
ערב טוב.
שלום, ארטיום מלילוב, מייסד ו בעלים של חברת בזיכרון. אנחנו מתחילים כל תוכנית עם פעולות התנדבותיות שאנשים עושים לנסות להראות שיש כאן הרבה אנשים טובים.
עם עשייה חיובית.
ועושים הרבה דברים טובים. וארטיום מלינו והאחים שלו לקחו על עצמם תחום שלא כל אחד יכול לקחת על עצמו. ארטיום, אולי תספר קצת על עליכם, על
כן, אני והאחים שלי, אנחנו עשינו עלייה לפני שש שנים, ומה שאנחנו עשינו כמה פעולות, וזה קצת קשור לעסק שלנו, כי יש לנו ניסיון ויש דבר שאנחנו יכולים לעשות כעולים חדשים.
עוסקים במצבות ובתחזוק של מצבות, ולצערנו בשנתיים האחרונות יש הרבה מקרים שבהם צריכים את עזרתכם. נרתמתם לעזור, נכון? תספר לנו קצת על זה.
כן, כן. אבל עשינו אנדרטות, עשינו... הפעולה הראשונה שלנו הייתה שעשינו אנדרטה לזיב שפירה, זה הבחור שהיה נהרג בפסטיבל נובה, והכרנו דרך חברים שלנו את האמא שלו, והיא סיפרה את כל הסיפור, והיא רצתה לעשות משהו, היא כל הזמן עושה משהו עדיין בטח.
כן, היא רצתה להנציח אותו, כן.
כן, כן, כדי להנציח אותו. ואנחנו עשינו את האנדרטה בשבילו, במקום שהיה שם פסטיבל. וזאת הייתה פעולה ראשונה. אחר כך אנחנו עשינו את הדבר השני, שהיה... מה שקרה במג'דל שם עם הילדים שנפל טיל,
כן,
ואנחנו עשינו פרויקט עצמו, הדמיה, אבל זה עדיין בתהליך. אף אחד לא עשה את זה, אנחנו לא באנו את זה, אבל עשינו את הפרויקט. יש
תמונה. מאיפה הרצון, המשיכה להתעסק בתחום, זה תחום קשוח, זה לא...
כן, זאת לא קל, אנחנו באמת...
הוא חשוב, הוא משמעותי מאוד, בוודאי למשפחות, אבל... אבל בוודאי אתה עוסק בעסק לא קל. מאיפה נמשכת לתחום הזה?
באמת התחלנו מצד ההייטק, מצד IT. עשינו את התוכנה ואפליקציות לבתי עלמין בארצות הברית, בישראל.
של מצבות וירטואליות?
לא, זה גם כמו התנדבות, אבל אנחנו קודם כל עשינו כמו עסק את ה... גם בית עלמין צריך תוכנה כדי לדעת איפה
קבור כל אחד,
איפה קבור כל המסמכים, כל דבר הזה, נכון. וזה ממה שאנחנו התחלנו, אבל אחר כך אנחנו הבנו שאין שירות טוב מה שהתחלנו לעשות, ואחר כך הבנו שכשקרה 7 באוקטובר, הבנו שאנחנו כמו עולים חדשים לא יכולים לתרום משהו, לעזור למדינה, והבנו שזאת זאת
הדרך שלכם
לעזור. יכולים לעשות, כן.
אז למעשה אתם מחברים בין זיכרון פיזי לדיגיטלי? אתם עושים סיורים באתרי הנצחה, מרחוק?
כן.
הם עושים הרבה דברים, הם גם שומרים על ניקיון ותחזוקה של מצבות, זה הרבה פעמים לא...
טוב, יישר כוח.
לא פשוט...
לא פשוט לדבר על זה, אז כן, ודאי שלא פשוט להתעסק בזה.
ארטיום מנילוב, חברת בזיכרון, תודה רבה ותמשיכו בעבודה הטובה שלכם.
נכון.
והנה אנחנו מתחילים.
תודה.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
ותודה ליונתן כהן על התפעול הטכני ולרוני טיקוצקי שעורכת ומפיקה אותנו, ואיתנו ברק טל, ברק
שותף בכיר וראש מחלקת ליטיגציה במשרד ארנון.
אכן
זה מה שכתוב. אני רוצה להגיד, הוא מאוחד עם הבכירים בישראל בתחום התובנות הייצוגיות. אני שמעתי שהוא גם חוטא בגישורים בעצמו, ככה בשביל לגוון את היומיום, גישורים, בוררויות, נכון?
נכון, לא רק בייצוגיות, אבל גם.
תן ככה בשתי מילים, מה זה תובנה ייצוגית? מה זה התחום הזה שלך?
תובנה ייצוגית זה משהו שקיים בישראל כבר לפחות 30 שנה, 30 שנה במתכונת הנוכחית שלו.
אבל באמת, באמת הוא קיים 18 שנה, נכון?
לא, החוק הוא מ-2006, החוק תובנות ייצוגיות, אבל זה התחיל 10 שנים קודם, ועלה בגרף מאוד מאוד תלול. מוגשות היום אולי קצת פחות, כי הגרף מתחיל לרדת בשנים האחרונות.
תכף דבר למה, כן.
אולי נדבר על זה בדיוק. אבל התובנה הייצוגית באה בעצם לקחת את התביעה הקטנה, מה שפעם הייתה תביעה קטנה, ולהפוך אותה לתביעת ענק נגד החברות.
כי לכל אחד מאיתנו נגרם נזק של 3 שקלים, 30 שקלים, אבל אולי לכולנו נגרם נזק של מיליונים ועשרות מיליונים.
בדיוק כך. תחשוב שאם חברת תקשורת שיש לה 3 מיליון מנויים, לוקחת שקל אחד מכל מנוי כל חודש, שאף אחד גם לא מרגיש את זה בכיס וגם ואולי בכלל לא שם לב לזה, גורפת 3 מיליון שקל כל חודש.
אז אתה מייצג בעצם רק נתבעים, נכון? אז בוא תשים את נפשך בכפך ותגיד, זה טוב העניין הזה של התביעות הייצוגיות?
אתה אומר שהמאזינים שלנו הם לא מהצד הזה.
רגע, לפני זה אני רוצה לשאול, באיזה תחומים יש פופולריות יותר גבוהה להגיש את התביעות הייצוגיות?
זה חופית רצינית.
אם זה בכלל עכשיו, איפה הייתי בחיפה?
בבסיס, הגופים שהם הקנדידטים הכי טבעיים לתובנות ייצוגיות, זה גופים שיש להם הרבה מאוד לקוחות. אז זה גופי התקשורת הגדולים, זה הבנקים, זה חברות הביטוח, זה חברות התעופה. אגב, אנחנו מתעסקים
בכל... תביעות צרכנות בעיקרן?
אלה התביעות הצרכניות.
אוקיי.
התובנות הייצוגיות התחילו בתביעות הצרכניות. מהסוג הזה של, שאיגל דיבר, שלוקחים שקל מכל אחד,
כן.
קדין או שלא קדין, ואז מבררים את זה. אבל זה התפתח להרבה מעבר לזה, יש תביעות כלכליות מאוד גדולות שנוגעות
לנערות
ערך, שנוגעות לשינויים בבורסה, תביעות של נגישות.
הגנת פרטיות עכשיו.
אליהם דווקא לא הייתה סימפתיה.
נכון. אני יכולה להבין גם למה.
אבל צריך גם לזכור את הצד הזה של הייצוגיות, הצד החברתי של הייצוגיות. תביעות על אפליה למשל, היו לנו כאלה.
נכון.
תביעות על אפליה, תביעות על נגישות, תביעות על... ובעצם כל התביעות הצרכניות יש בהן מבט חברתי, והמטרה שלהם הייתה, והיא גם הושגה במידה רבה, להסיט הון מהתאגידים הגדולים לציבור הרחב.
לצרכנים.
להחזיר הון. להחזיר. בדיוק.
אתה יודע, אני לא בטוח. אני, יש בתוך חדר הגישור, יש הרבה פעמים ויכוח, מה המטרה של תביעה ייצוגית? אני לא בטוח שהמטרה היא להחזיר את השלושה שקלים לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה הטובת. אני לא חושב שזה מעניין את חברי הקבוצה הטובת. אבל כן מעניין אותנו כחברה, שחברות לא יעשו מצליח. ינהגו כדין ולא
יבנו
על זה שבגלל שזה לא משתלם לכל אחד מאיתנו לתבוע אותם מגיל 30 שקל.
וזה גם כלי אכיפה יעיל. בעצם זה לצרכן לא שווה לתבוע, לרשות לא שווה להתערב בזה, ורק ברגע שמצליחים להגד את כולם לתביעה ייצוגית, זה הופך להיות אכיפה יעילה.
נכון, ואכן הכלי הזה נתפס ככלי של אכיפה פרטית, מה שנקרא.
כן, הוא לא נתפס, הוא כזה, כן.
ומה שאתה אמרת, יגאל, אם אני לסמלל את זה, אז זה בעצם הרתעה.
כן,
הערך לכל תובע ותובע הוא מאוד מאוד קטן וחסר משמעות, אבל ההרתעה לחברה
היא משמעותית.
כי השלושה שקלים האלה הם לחברה 30 מיליון.
נכון, היא משמעותית גם ב...
וגם תדמיתית אולי, נכון? או שזה... או שהיום אתה מרגיש שכבר אין איזה תדמיתית.
תראו, הלקוחות שלנו, יש לנו לקוחות ש... אני עצמי טיפלתי ב... לא יודע, מעל 1,000, אולי מעל 1,500 תובנות ייצוגיות, ויש לנו לקוחות שיש להם בכל זמן נתון עשרות תביעות ייצוגיות תלויות, אבל תראו, יש בקצה אחד תביעות סרק לגמרי, אמיתיות.
שזה מאוד מעניין, כי אנחנו מרגישים גם ניצול של ניצול ציני של המכשיר הזה.
נכון. הרוטפי אמבולנסים, מה שנקרא.
אנחנו מכירים את זה לפי בחוק הספאם, שפתאום יש איזה גל וכולם מגישים תביעות, ופתאום נגישות זה החלק האופנתי של המערכת המשפט, וכולם מגישים
את זה. אבל תראי, את רואה, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שאנחנו רואים שינוי של התנהגות החברות בעקבות גל התביעות הזה. גם מה שנוגע לנגישות, גם מה
ש... אז תראו, בוא נעשה סדר רגע, בסדר? כי אנחנו פה... קודם כל, המחוקק, יש ירידה בתביעות הייצוגיות בשנים האחרונות, כי המחוקק התחיל להגביל יותר בשנים האחרונות את התביעות הייצוגיות.
את מה שנקרא, את לעבור ברף הכניסה של הבקשה?
בדיוק, בכל מיני דרכים שלא ניכנס אליהם, אבל...
או בשכר הטרחה.
כשיש תביעות, לא, שכר הטרחה, ולכן רציתי לעשות את ההבחנה הזאת, בסדר?
ההבחנה
שאומרת, מה שאתה אולי רמזת עליה קודם, שמה שמעניין את עורכי הדין זה באמת, ואת התובע הייצוגי זה שכר הטרחה שהוא יקבל, אבל זה לא המטרה של התביעה הייצוגית, זה תמריץ של התביעה הייצוגית. אם הוא לא היה מקבל שכר טרחה, לאף אחד אין אינטרס או עניין להגיש תביעה על שלושה שקלים. אז מישהו צריך להרים את הכפפה הזאת, ובגלל זה הוא מקבל שכר טרחה. זה אחד. שתיים, תראו, כשיש תביעה שאומרת שזה לא שניצל שהוא, יש שניצל שכתוב עליו 100% בשר, ואז התביעה אומרת שיש לו פירורי לחם, ולכן זה לא 100% בשר. זו תביעת סרק. בסדר, כשאני מקבל מכתב, ועל זה סיפור אמיתי.
זה בדיוק, רציתי להגיד, זה לא המצאה של ברק.
אתם זוכרים את הפרסומת של אקס, שהיה גבר צעיר וחתיך שמתבשם בדיודורנט, ואז כל הבחורות הולכות אחריו?
אז מישהו התלונן שלא רודפות אחריי בחורות.
לגמרי. יש פה מצג מטעה.
ייצוגית.
יש פה מצג מטעה.
כל הבחורות לא רדפו אחריי.
אחרי כל הגברים שמשתמשים.
תמר, אנחנו צריכות להגיש ייצוגית על זה שאולוויז לא נותן לנו כנפיים. כנראה שיש
פה מטעה כזאת. אגב, אנחנו השבנו לו שאפשר לשאוב על עוד כמה סיבות.
שבחורות לא רדפו אחריי.
זה היה טיעון משפטי שניתן.
כן, אבל זה הטיעון שבלם אותו כנראה להגיש תביעה. אבל תראו, אבל גם תביעה ייצוגית מאוד ידועה, שאנחנו גם סיימנו אותה בפשרה לפני כמה חודשים, בתחום הביטוח, היא גם תביעה צרכנית, למרות שהיא בתחום הביטוח, וזה תביעה שהציבור יקבל בה קרוב ל-800 מיליון שקלים.
כן.
בהחזר, ועורכי הדין יקבלו שכר טרחה של, לדעתי, מעל 100 מיליון שקלים.
כן, אנחנו מכירים תהליך...
זה הליך שלא ניכנס לפרטים שלו, אבל זה הכל מפורסם.
כן, זה תביעה תנה.
ברור. תן כמה מילים מהטייק שלך, גם כליטיגטור וגם כהן גשר, על גישור בתביעות ייצוגיות.
תראה, אני אגיד לך משהו מהפרספקטיבה שלי, גם כמגושר וגם כמגשר.
זה פופולרי?
גישורים בתביעות ייצוגיות? זה, כן, זה מאוד פופולרי בשנים האחרונות, מאוד. כן. זה במיוחד פופולרי, כי להבדיל מתיק רגיל, שבו לבית המשפט אין עניין להיכנס לפשרה בין הצדדים, כל עוד היא לא סותרת את הקנת הציבור, אז בית המשפט יאשר פשרה בין שני צדדים, מה שהם לא הסכימו. בתובנה ייצוגית, החוק מחייב לבדוק שהפשרה סבירה והוגנת. והיום גם פרמלו את מעמד המגשר בפסיקה, ובהצעת חוק, בתיקון 16 לחוק תובנות ייצוגיות, זה גם פורמל שם, שהמגשר צריך לתת מכתב תמיכה בהסדר הפשרה.
בעקבות פסיקה, נגיד, של בית המשפט קודמת.
נכון, נכון. היום, כבר היום...
מי אמר שהכנסת לא מקשיבה לבית המשפט?
כבר היום מגשרים, כן, בדברים האזרחיים היא מקשיבה.
נכון.
דברים אחרים כנראה קצת פחות, אבל לכן הגישור הופך להיות מאוד משמעותי, ו... ולכן לי למשל יש העדפה, אל תיפגעו
חבריי פה,
שלי יש העדפה נגיד ללכת למגשרים שהם שופטים, משום שההנחה שלי היא שמכתב של שופט בדימוס שהיה שם בכיסא, א', הוא יכול לראות את התיק בעיניים של שופט, וב', יכול להיות שהמערכת, השופט שיושב בדין, ייתן לו משקל יותר גדול. הם מגשרים מאורחים, כמו איגה למשל, שכבר מוכרים אצל שופטים, מביאים בעצם את אותה תוצאה. ויש כמה מגשרים כאלה שמעורכי דין פרטיים, אבל זה כלל אחד. כלל שני, לעולם אתה כנתבע, תמיד תיתן את ההצעה הראשונה בגישור. אל תיתן לתובע, כי יש המון ענייני אגו גם בפשרה הזאת. וברגע שהתובעים, מדובר בסכומים ענקיים, ברגע שהתובע זורק סכום נורא גדול,
זה יושב לו בראש.
אז נורא קשה רק כך להוריד אותו לסכום האמיתי של הפשרה.
יש לו גם הוכחה, זה מישהו אמר לי, GPT אמר לי שזה הסכום.
כן, יש הרבה מה להגיד על זה, יגאל, אבל בסוף אני מניסיוני כנתבע, כשאני כנתבע אתן סכום נמוך, זה לגיטימי, כי אני הצד המשלם, וכשהמגשר יגרום לי לעלות, כי אני אתן סכום נמוך בהתחלה, אז אני הייתי מוכן מראש שיעלו אותי, והתובע ירגיש שעשו עבודה.
אבל רגע, האמת זה קריטי, ולא רק בגישורים ייצוגיים, אלא בכלל, זה ממש טיפ ששווה זהב, ואני כל יום נלחם עליו בחדר הגישור. כל צד נורא רוצה שהצד השני ידבר ראשון. למרות עשרות שנים של מחקרים שאומרים שמי שמדבר ראשון מנצח, זה הטיית העוגן, ובייצוגית יש ממש טקס קבוע שהנתבע אומר, לא, אני לא רוצה לחשוף את המספרים לאוזני התובע, מוציא אותו החוצה, וכשהוא יוצא החוצה אני אומר, טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה עכשיו? אוקיי, אמרת לי 100 שקל, 100 מיליון שקל. אם אני לא יכול להגיד לתובע, תראה, זה מה ש...
הוצאה, כן.
לא, זה לא, זה אפילו לא הוצאה.
זה היקף הסכום הרלוונטי.
אם ניצחת, זה מה שתקבל.
לא, אבל זה בסדר. איגל, אתה יודע שזה הטקטיקה של הגישור. אז זה גם עניין של עיתוי. אז גם נתבע, לא רוצה שאיך בישיבה הראשונה אתה כבר יהיה מספר.
נכון, מאוד תלוי מתי שולפים את הצעת הפשרה.
אבל בנקודה שכבר מגיעים למספרים, יש לי עוד, אגב, כלל שאני לפחות נוקט בו. אני לא יושב, חוץ מישיבת פתיחה, ישיבת נימוסים, שבה כל צד...
נועם את הנאום.
הוונטילציה של שני הצדדים. אני יושב עם הצדדים בנפרד, תמיד.
כמגשר אתה...
גם כמגשר וגם כמגושר, אני מבקש מהמגשר לשבת בנפרד, ולא לשבת יחד.
מעניין, למה?
אני אגיד לך, ראשית, כדי לא לאסוף כל מיני טענות שנוגעות להמשך. ושנית, משום שזה מאוד משבש את הדינמיקה שבין הצדדים, גם הדינמיקה הפסיכולוגית. כי כשיושבים יחד, המגשר, והמגשר הוא אקטיבי ולא רק מקשיב, אז הצדדים שומעים לאיזה כיוון נוטה המגשר, אבל הם שומעים את זה יחד.
הוא צריך להיות מאוד זהיר, המגשר, נכון, אם, הוא אומר את זה בפגישה המשותפת.
אבל במקום להיות זהיר, הוא פשוט יכול להפריד כוחות, ולשבת איתם בנפרד, ולכנס יחד בסוף. זו לפחות
התובנה
שלי בעניין.
זה מצליח, גישור בייצוגיות?
כן, מאוד.
כמעט כל התביעות נגדרות בגישור.
גישור בייצוגיות מצליח, זה משתלם לכל הצדדים. זה משתלם לצרכנים שרוצים שהדבר הזה ייגמר מהר. זה משתלם למייצגים שלא מקבלים שכר טרחה לעומת הליך רגיל, שהם עובדים בלי תשלום בשוטף.
עם סיכון משמעותי.
עם סיכון משמעותי. זה ממש הליך שמשתלם לכל הצדדים לסיים אותו בגישור, יותר אפילו מהליכים.
פונים להליך הגישור רק אחרי אישור התובנה.
לא, לא,
לא.
לא, כבר לפני.
להפך, בשלב בקשת
האישור. זה מעניין.
אחרי האישור זה ממש משנה את האיזון.
לא שווה ל... הרבה פעמים פונים לפני שמגישים תגובה. הנתבעת אומרת, אוקיי, קראתי, לפני שאני משקיע את הכסף שלי בתגובה, בוא נשב ונראה אם אפשר...
אבל גם זו טקטיקה. אני למשל...
ומי מממן את הגישור בנסיבות כאלה?
בדרך כלל הנתבע. תמיד הנתבע.
שזה גם חשוב מאוד.
תמיד הנתבע, זה בגלל שלא רוצים להטיל את זה על הקבוצה.
אגב, לא תמיד. לא תמיד, אבל בדרך כלל.
נכון, בדרך כלל, אתה צודק. אבל אני למשל, במקרים נדירים, אלך לגישור לפני שאני מגיש תשובה.
כן.
רק אם אני חושב שיש לי בעיה בהגנה ושהגשת התשובה תראה את מצבי.
או כשזה כסף קטן, והגשת התשובה זה משהו שאפשר לתרום לפשרה.
אבל כשזה כסף קטן, אז לא צריך מגשר.
יכול להיות שאת צודק, אני יודע רק מתי שמגיעים אליי. יכול להיות שכשלא צריך, אז לא מגיעים.
בסוף עליות הגישור עולות על הפשרה.
ברק היה מרתק, כרגיל, נשארתי עם טעם של עוד, אבל צריך להתפרנס, אז פרסומות וכבר חוזר.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, איתנו נמצא עורך דין לוויין סגל, שותף במשרד מיתר ומייסד ומנהל משותף של המוסד לבוררות מהירה. ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין.
אז בוא תספר לנו על השם לפני שאנחנו מתחילים.
זה סיפור ארוך, אני לא יודע כמה, אם האייטם יספיק ל...
תקצר, תקצר.
סיפור ארוך, אבל הגרסה המקוצרת זה מאיזה אינגלות של חיים.
זה מעניין. ההורים אהבו את השם.
לגמרי, לגמרי, בדיוק.
הצליל, צליל נעים.
כן, טוב, אתה מופיע המון בבתי משפט. רואה כמעט את כל סוגי הסכסוכים, וחשבנו שחשוב שתציף לנו את החוויה מבתי המשפט. האם משהו השתנה במערכת בתקופה האחרונה? האם אנחנו רואים שינויים שהם חיוביים לטובה בעומסים שיש בבתי המשפט?
וואו, איזו שאלה.
כן, באמת, שאלה כבדה. אני חושב שסך הכל, יש לנו מערכת משפט מצוינת, מערכת טובה, יש שופטים טובים, כמובן לא כולם, אבל רוב השופטים הם שופטים טובים, טובים מאוד ומצוינים. הבעיה היא שהמערכת עמוסה, עמוסה מאוד. אני חושב שאין ליטיגטור אחד שלא יודע שהבעיה מספר אחת, זה העומס, זה העובדה שכל ההליכים לוקחים המון המון זמן. רצו לעשות רפורמה במערכת המשפט, התעסקו בכל דבר חוץ מבדבר העיקרי, שזה הטיפול בעומס.
כמה זמן לוקח התיק? זה לא, זה גם באופן אובייקטיבי ביחס לעולם. אני חושב שפי שלוש תיקים לשופט ביחס לעולם המערבי.
אז תראה, יש כל מיני, פשוט בגלל שהמערכת מאוד עמוסה, אז המערכת מנסה, שופטים מנסים לסיים תיקים כמה שיותר מהר, לסגור תיקים, וזה דבר... באופן עקרוני זה דבר מבורך כדי להפחיד את כמות התיקים במערכת.
זה פוגע באמון הציבור דרך אגב? הזירוז הזה של שופטים להגיע לפשרה?
לא, זה מה שפוגע ב...
לא, אני שואלת אם גם זה יש, וגם לזה יש תרומה.
יש צדדים שהחוויה שלהם לפעמים היא כזאת שלא ניתנה להם הזדמנות להישמע, ואז התחושה היא תחושה קלה, תחושה קשה. אבל בסופו של דבר, הניסיון להביא לזה שצדדים יגיעו לפשרה הוא ניסיון חיובי. זה טוב לא לנהל תיקים שלא חייבים לנהל אותם. צריך להתמקד באותם תיקים שבאמת אין מנוס וצריך לנהל אותם.
אני כן אבל רוצה להדהד את מה שהתחלת איתו, שפתחת ואמרת, יש לנו מערכת משפט טובה, יש לנו שופטים טובים. יש היום כזאת, כאלה מאבקים ציבוריים והכפשה של מערכת המשפט, שאני נתקלת באנשים שהם לא, חברים שהם לא ממערכת המשפט, שיש להם תפיסה, ואני ממש מוצאת עצמי נלחמת להגן עליה. מערכת המשפט טובה, השופטים טובים, וזה...
טובים, אבל במצוקה. טובים,
נכון, בדיוק, קושי גדול. בדיוק, יש קושי. תראו, אני הבאתי קצת נתונים, הנתונים של דוח של מערכת המשפט משנת 2024.
תחוות בנו בנתונים.
ובכל שנה נפתחים ונסגרים מיליון תיקים.
כן.
קרוב למיליון.
זה סכום, זה מספר לא נתפס.
זה מספר לא נתפס. צריך את הדקה דומיה, רק מיליון תיקים, זה אומר... אחד לעשר אנשים, למה אחד? אחד לחמישה אנשים בישראל, ככה מגוון את חייו עם איזה תיק.
אבל בואו נעשה חלוקה אחרת. בואו ניקח את זה שיש 800, בערך 850 שופטים במערכת, סך הכל. אם אנחנו נעשה חישוב זריז, אנחנו נבין שכל שופט מקבל 1,000 למעלה מ-1,000 תיקים, בערך 1,100 תיקים חדשים כל שנה. זה בממוצע.
שאי אפשר, זו פשוט משימה שאי אפשר לעמוד בה.
שאין שום סיכוי ששופט באמת יוכל לתת את היחס הנדרש לכל תיק. עכשיו,
גם את היחס הנדרש לכל תיק, וגם פרק זמן סביר לניהול כל תיק.
אדון לוין, היית כל כך נחוש שיהיה רפורמות במערכת המשפט, חשבת על כל... מה דעתך על איזה רפורמה מופלאה שתיתן מספר סביר של תיקים לכל שופט?
בשביל זה צריך להוסיף שופטים. אז קודם כל, הבעיה מספר אחת זה להוסיף שופטים למערכת, אבל יש עוד פתרונות, יש עוד דברים שאפשר לחשוב עליהם.
מה? כמו מה?
המוסד לבוררות מהירה, למשל.
אז המוסד לבוררות מהירה זה רק דוגמה אחת, אני כמובן שאני אשמח לדבר עליה, אבל יש, ברמה הבסיסית אנחנו צריכים להבין שהיחס לניהול, להליכים אלטרנטיביים, לגישורים ולבוררויות באופן כללי צריך להיות חיובי יותר, צריך לייצר תמריצים ממשיים להעביר תיקים למסלולים האלה. קודם כל מבחינת המימון, מבחינת העלויות, לפעמים הליכי בוררות הם, וגם הליכי גישור עולים הרבה כסף, וצריך להבין שהדבר הזה חוסך כסף, ואם זה חוסך כסף למדינה, אז המדינה יכולה להשתתף במימון בדרך כזו או אחרת, לא חייב להיות בצורה ישירה, אבל אפשר למצוא את הדרך.
כמה זמן מנוהל תיק בממוצע אזרחי? בוא תיתן לנו גם את הנתון הזה, כי זה גם חשוב. בסוף נכנסנו למערכת, יש עומס?
אני לא יודע אם זה נכון לדבר על הממוצע, כי התחלתי להגיד שיש המון תיקים שסוגרים אותם מהר, בגלל שהם לוחצים על הצדדים, או להגיע לפשרה, או לעבור למסלול אחר. אבל צריך לדעת שיש בערך 30,000 תיקים, לפי הנתוני 2024, 30,000 תיקים שנמשכים מעל 3 שנים. בסדר? זה כולל 11,000 תיקים שנמשכים מעל 5 שנים.
רק 30,000? מתוך המיליון? רק 30,000 נמשכים מעל 3 שנים?
יש,
מתוך התיקים... באמת זה מפתיע אותי לטובה.
אוקיי.
אולי תמר צודק, אבל יש לנו מערכת משפט נפלא.
כי החוויה היא אחרת. נכון. החוויה מרגישה...
פשוט העניין הוא שרוב התיקים...
סליחה, אני לא מכיר... רציתי להגיד כמעט אף תיק, אבל האמת שאני לא מכיר אף תיק שהוא לא תביעה קטנה שנמשך פחות מ3 שנים בבית המשפט.
נכון, חוויה היא שונה.
נכון, התיקים שנמשכים, שמתנהלים עד סופם, הם באמת נמשכים 3 שנים.
זה הרבה יותר?
אין פחות מזה. פשוט הרבה פעמים תיקים, בגלל שאנשים שוב מתייאשים ומוצאים את עצמם, נאלצים בעצם לצאת החוצה. האלטרנטיב, כן.
יגאל, מערכת משפט הגונה, ואנשים ישרים, שהאור הוא מה שמוביל אותם. לזה התכוונתי, שיש היום איזשהו עליהם ציבורי, לא בכיוון הנכון. אגב, הדיון על הפצארית שפתחתם איתו, נכון, זה סתם מעשה פסול, אבל יחד עם זה צריך מאוד להיזהר לא לצבוע את כל המערכת באור. מערכת המשפט נכון, היא נכון. מערכת שהיא עושה טוב.
זה לא
טוב,
מערכת
נכון?
המשפט, מערכת, אבל מערכת הפרקליטות הצבאית, כשמדובר בפצארית, זה 8 אנשים שמקורבים אליה, שהם כולם חיים טוב, גם עם הדלפת חומרי חקירה שאליה, למרבה הצער כבר התרגלנו, זה כל חקירה של כל אחד כאן, אנחנו קוראים בעיתון מה קורה איתה.
בדיוק.
אבל הרבה יותר מזה, הגשת תצהיר כוזב לבגץ, לא, זה לא.
נכון.
ואני לא רוצה להפוך את זה למשהו קטן, זה לא קטן בעיניי, זה גדול מאוד. אבל רגע,
אנחנו... מה נושא, כן.
כן, כן.
אני
יש לי מה להגיד גם על זה.
נו, קדימה, תתפרע.
אז קודם כל אתה יכול להגיד.
כן.
תראה, בסופו של דבר, אם מסתכלים על הדברים ביחס לדברים אחרים שקורים בציבוריות הישראלית, אני לא מנרמל את זה, אני לא חושב זה משהו קטן בכלל. אבל באופן, שוב, האופן שבו מתייחסים לעניין הזה מול דברים אחרים שקורים, מול... כתבי אישום מול אנשים שמתנהלים ממש כתבי אישום נגדם על עבירות רציניות, ואת זה אנחנו מקבלים, או לא אנחנו כחברה, לא אנחנו באופן אישי, לעומת זאת איזשהו מעשה, איזושהי טעות, שאני לא מנסה להגיד שהיא טעות קטנה.
אני לא חושב שהיא טעות, אני חושב שהיא עשתה את זה במכוון
וביודעין.
זה לא שגגה, זה טעות בשיקול דעת אולי, אבל כן.
אני רוצה לנצל אותך, אבל לחזור לנושא, יגאל, אתה תסלח לי, אחר כך אנחנו נמשיך על הפצארית, כי לא, אתה מכיר אותי שאני בא לי גם להרחיב בזה. הכלים הדיגיטליים החדשים, כמו הכנסת בינה מלאכותית, מדברים על צ'אט משפט במערכת בתי המשפט, מדברים על מערכת תמלול שמבוססת בינה מלאכותית. האם כל אלה מבטיחים לנו קיצור של, של הדיונים ואולי במידה מסוימת הקלה בעומסים בבתי המשפט?
תראה, אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הזה יש לו פוטנציאל להגיע לקיצור. יש היום בעולם מציעים בוררי AI, שבקרוב יגיעו גם אלינו, ויש איזה פוטנציאל מאוד משמעותי.
אפשר מגשרי AI? כי אני חולם על...
זהו, שאני חושב שפחות, אני חושב שפחות, כי בסוף בגישור צריך בדיוק את האינטליגנציה.
נכון, שהחברים שלי מהצ'אט מפתחים, מגלים רגישות גבוהה מאוד.
איזה חברים יש לך בצ'אט, תמר?
החבר שלי צ'אט. צ'אט
GPT.
כל אחד עם
החבר שלו.
אנחנו רוצים כן לשמוע במשפט לפני שנסיים על המוסד.
נדבר גם על הנושא של בוררות מהירה. האופציה, האלטרנטיבה, השירות הזה שאנחנו מציעים, שהוא בסופו של דבר, הוצאת תיקים לבוררות זה משהו, אלטרנטיבה של בוררות זה משהו שהוא קיים והוא ידוע. אנחנו מציעים אבל איזשהו הליך שהוא מאוד מהיר והוא מאוד תחום מבחינת העלות שלו, עלות ידועה, קבועה, ידועה מראש. שאפשר...
וגם מבחינת הזמנים שלו, ראיתי.
ומבחינת הזמנים שלו אנחנו מתחייבים, יש שתי תצורות שאנחנו מציעים את זה, בשלושה חודשים או שישה חודשים, אנחנו יכולים לדעת או להגיד מראש...
עם שמיעת ראיות או בלי שמיעת ראיות?
עם הכל, עם הכל.
לא, שלושה או שישה זה...
לא, לא, גם השלושה, שני ההליכים...
זה כתוב בזק ומהירה, מה ההבדל ביניהם?
נכון, יש ההבדל ביניהם שהשלושה חודשים היא יום דיונים אחד, השישה חודשים זה שלושה ימי דיונים, זה מתאים לתיקים קצת יותר גדולים, ויש בהם גם הליכים מקדמיים בבוררות של השישה חודשים.
אז לאיזה תיקים באמת זה מתאים?
כך או כך, זה מתאים למעשה לכל מקרה שבו שני הצדדים, ופה אנחנו נתקלים בבעיה ידועה שלפעמים נתבעים, מנסים למשוך תהליך. לפעמים בצדק מבחינתם, בהרבה מאוד מקרים הם טועים לחשוב שזה משרת אותם, כי בסופו של דבר ההליך המשפטי עולה המון כסף, הם משקיעים בו המון משאבים נפשיים, לפעמים זה מדרדר את היחסים העסקיים, את העסקים, מזניחים את העסק, במקום להשקיע זמן בעסקים, בלבנות עסק, אז משקיעים זמן בלהסתכסך ולהתעסק במשהו.
אין איזה חשש שבגלל שהבורר מחויב לסכום פיקס, אז הוא לא יסכים לדון לעומק או להעמיק בהרבה סוגיות, כי הוא נגמר הזמן.
אז אין חשש, משום שאנחנו יודעים לייצר את זה.
רוני אומרתי שבאמת נגמר הזמן.
אנחנו יודעים לייצר את זה, ואנחנו יודעים להתמקד בעיקר. זאת אומרת, לוקחים אנשים, בוררים שהם מאוד מנוסים, ובתיקים מהסוג שמתאים להליך הזה, כמובן, תיקי ענק לא יתאימו, אבל תיקים של מיליון, שניים, זה תיקים שהם יכולים להסתיים בזמן מאוד מהיר, עם תשומת לב מלאה של אנשים שמאוד מנוסים ויודעים להכריע בסכסוך הזה מאוד מהר.
מעניין.
יפה מאוד. עוד צעד לכיוון חיזוק הבוררות, פרסומות וכפר חוזרים.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
וחזרנו. את יודעת, זה ממש קרה לי השבוע, אני לא הכרתי את המוסד במשרד מיטב, אני מאוד שמח שאני מכיר אותו. השבוע, לפני שבוע ישבו אצלי שני אנשים, רוצים שאני אהיה בורר בסכסוך ביניהם, שאלתי על מה אתם רבים, אמרו לי 27,000 שקל. פר התחלתי להתפקע מצחוק, אמרתי, זה שכר טרחה יעלה לכם יותר מהבוררות. לא, אנחנו רוצים מאוד יעילה, אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מוכן להיות הבורר, אבל יש לי תנאים. יש לך כתב תביעה, יש לך כתב הגנה, חוץ מזה יש לכם עוד משהו להגיד? לא, מצוין. יש עוד ראיות, עוד עדים? לא. אז אני אתן תוך זמן קצר פסק בוררות על סמך מה שהגשתם עד עכשיו, ואני אומר לכם שאני לא אשקיע בזה יותר משעתיים שלוש, כדי ששכר התיחה יצא סביר בהתאם למחלוקת, וישבתי וכתבתי פסק בוררות.
רגע, נפגשת איתם? כאילו, ישבת, עשיתי
כן,
ישיבה
ישבתי,
שכל אחד מעלה את הטענות?
הם כבר קיבלו את הפסק בוררות. ישבתי, כתבתי פסק בוררות על 27,000 שקל, בסך הכל שעה, שעתיים, שלוש, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, אבל סביר, בלי כל התררם, בלי עורכי דין, בלי, בלי התהליך, וזה עבד, כן, בחיים לא, היה לי סכום כזה
קטן. בעיניי זה מדהים, כן. וככל שאפשר להגיע לפתרון מהיר יותר, זה...
כי גם בוררות וגם גישור, אנחנו דיברנו קודם על העומס בבתי משפט, גם בוררות, גם גישור זה פתרונות אלטרנטיביים מעולים.
נהיה להם תוך שבוע הכרעה.
כן, אבל אתה יודע שזה החריג לכלל. זאת הבעיה, ומה שמציע לנו לבניין, הוא באמת... הוא פתרון, מה שאתה עושה זה פתרון, הבעיה היא העלויות ומשך הזמן.
אז העלויות, צדדים צריכים להבין שהעלויות הן פונקציה של כמה הם מספרים תהליך. אם אפשר להגיד לבורר, תשמע, תן פסק דין בלי הנמקה, או הנמקה קצרה, תשמע כתבי טענות, העלויות גם לא יהיו בשמיים.
גם בזה, יגאל, אתה חריג בלדחוף צדדים למטה.
יגאל היום סיים גישור יפה מאוד, מהיר מאוד במוסד הישראלי לבוררות עסקית.
זה נכון, היה מאוד
מעליתי. ואת האמת שיש לך אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים שם.
זה הגישור שלקח שעה וחצי?
כן, זה במקרה יצא טוב היום.
אתם במוסד לבוררות יש לכם גם גישורים?
כן, כן.
כן, כן, ודאי.
הכניסו את זה חזק בשנים האחרונות, גישורים, בוררויות, והיתרון שלהם כמוסד, שהם מפצים, זה לא את הבן אדם. אתה יכול להבטיח למישהו, תוך כדי לך בוררות, רגע, גש לחדר השני, תנסה גישור, לא תצליח, לא הפסדת כלום.
מדהים. אני סקרנית, איך הצלחת בשעה וחצי? זה באמת נדיר. מה היה שמיוחד?
הצדדים היו מעולים. זה מה שהיה מיוחד.
הוא הפשיט את הצדדים, פתר את הסכסוך.
הצדדים היו ממש בסדר.
רצו, ממש רצו לסיים.
התרכזו בעיקר, הגיעו תוך זמן קצר ל... הסכמות בעניינים, אגב, עניינים די משמעותיים, לא, זה לא, לא יותר פרטים, אבל עשרות מיליונים, לא עניין של מה בכך. כן, עניין גדול.
הרבה פעמים, באמת, מה שיגאל אמר קודם, מה שהוא ציין, זה שכשמפשיטים את הסכסוך ומתמקדים בסוגיה העיקרית אולי בסכסוך, מגיעים להכרעה מאוד מאוד מהירה.
הם הגיעו מאוד בשלים?
הרבה פעמים מוסיפים על זה.
הם הגיעו מאוד בשלים?
כשצדדים... במצב רוח טוב ורוצים לסיים ויכולים לדבר באופן ענייני, אין שום בעיה לסיים גם סכסוכים מורכבים מהר. שצדדים מגיעים כדי ליצוק אחד על השני ולהוכיח כמה הם צודקים וכמה הצד השני מנובל, זה לפעמים
אני חושבת שיש לזה גם תרומה לחדר גישור או לבוררות, כי האווירה הלא פורמלית, גם קצת, כן.
זה אני מסכים.
מרקחת מאוד את הצדדים. שהגיעו צד אחד בלי עורך דין,
לצד השני עם עורך דין?
לצד השני עם עורך דין.
מעניין, זה לא סימטרי.
נכון.
מה עשית?
הסתיים הגישור בהסכם, זה היה טוב, אבל מה עשיתי? אני שיקפתי להם את מה שאנחנו, מה שעורך הדין שלהם בדרך כלל עושה בחדר.
אז בעצם החלפת עורך דין, זה טריני קצת.
אנחנו משקפים לשני הצדים את המצב המשפטי שלהם, אנחנו לא ממציאים את הדין, אנחנו משקפים את הדין, אבל מה שמאוד בלט, זה הקושי שהיה להם לשחרר, מישהו ששלוש שנים סוחב את הסכסוך, והוא אוסף נייר לנייר, מייל למייל.
מה תחום הסכסוך? יודע,
קבלנו, דיירים קנו דירה מקבלן, והיו ליקויים בבנייה, והוא אוסף מייל למייל, וראיה לראיה, והוא כל כך בתוך זה, שיותר קשה לשחרר את הסכסוך, כשאתה...
כשאתה מושקע, אתה מושקע בניצחון,
בניצחון
המוחלט.
וגם כואב לך יותר על כל פשרה. כשיש עורך דין, זה באמת הם עוזרים לנו בחדר, כי הם עוזרים להכניס את הלקוח לפרופורציה.
כן, ראינו גם ההפך, אבל אני מסכימה איתך.
רגע, אבל תמר, תמר היא מנהלת מחלקת גישורי משפחה,
שזה מרתק.
במשרד שלנו, ואני רוצה קצת לדבר על הגישורים המיוחדים האלה. אנשים חושבים שגישורי משפחה זה גירושים ומזונות והסדרי ראייה, ואגב, וזה נכון.
זה גם.
אבל זה לא רק זה. צפרי קצת, מה סוגי גישורי המשפחה שאנחנו רואים?
גישורי משפחה, קודם כל אמרת מרתק חופית, וזה באמת מרתק, כי אחרי המון שנים שעסקתי בעיקר בליטיגציה מסחרית, אז הגישורי משפחה, כשאתה מוסיף לזה, לצד המסחרי, למחלוקות המסחריות, שאתה מוסיף את הנופח הרגשי, רגשי. האנושי, זה מרתק, ושם להזיז צדדים מעמדה או לקרב אותם כשהם יושבים מול בן אדם שמבחינתם הוא השם לכל מה שרע להם בחיים, להצליח לנהל איתו שיחה. אני קודם כל מורידה בפניהם את הכובע, זה לא מובן מאליו, אבל זה...
זה עבודת קודש.
נכון, הרבה פעמים זה דיני נפשות, ולא רק היבטים כלכליים שהם מעורבים בסכסוך הזה.
כן.
אבל אולי תספרי לנו על מקרה, אולי תספרי לנו על מקרה מיוחד שנפטר בגישור, איך הצדדים שמגיעים כל כך רעבים, נכון? אני חושבת שבהיבטים רגשיים אנחנו הכי נסערים.
רעבים למלחמה.
רעבים למלחמה, אני רואה, כן, אני רואה זוגות שמתפוצצים אחד על השני, וזה מאחיר את האווירה ו...
אני אגיד רגע, אז אני אעלה קודם כל באופן כללי למה שאיגל שאל. אז קודם כל, כן, המסה העיקרית זה גישורים לגירושים, פשוט גם כי יש הרבה מספרית, וגם זה הכי נפוץ, אנשים מכירים את זה כבר, בגלל שיש שינוי פה, עזר תיקון חקיקתי, שבתי המשפט הם מחויבים בהליך גישור קודם, אז זה כבר נהיה יותר ויותר נפוץ.
אבל בואי נדבר על הסוגים שלא לא מכירים.
סכסוכים בין אחים, גישורי ירושה, ולא רק ירושה. הרבה פעמים, היום דיבר איתי מגושר שבנוגע לתיק שרוצים להגיע, שזה התחיל כסכסוך בין בני זוג, וזה התרחב למעגל המשפחתי, ונהיה משם סכסוך בין אחים. כן, דווקא לא קשור לענייני ירושה, אבל כן, נפוץ יותר, ענייני ירושה בין אחים, מאוד נפוץ סכסוכים בין אחים, כל מה שנוגע לנחלות.
נחלות, לעסקים משפחתיים.
עסקים משפחתיים זה תחום שאני מאוהבת בו.
היה פה אופר, עורך דין אופר פיק, ודיבר על קצת על העברה בינדורית, וזה היה גם מאוד מאוד מרתק.
אז אופר עושה את זה כשזה בטוב. תמר נכנס לתמונה.
אחרי.
כשזה לא כל כך בטוב. כשלא הגיעו לאופר בזמן, אז מגיעים לתמר. זה עדיין עדיף מאשר בית משפט, אבל...
יש גישורים בניקור הורי.
הנושא של העברה בינדורית בעסקים משפחתיים, זה... יש תפיסה נכונה, כלומר, יש כל הנחה נכונה, שמי שהמייסד הוא זה, he caused the shots, הוא זה שקובע, אבל ברגע שמדובר במשפחה וצריך להעביר את הניהול לדור הבא, זה הדרך הנכונה לעשות את זה כדי שזה יהיה sustainable ויעבור טוב והניהול ימשיך, זה רגע לשמוע את כולם, וזה לא כולם עושים. זה הופתעתי לגלות שאנשים יכולים לנהל הליך שלם של העברה בין דורית, בלי לדבר עם כל אחד מהאחים לוין.
זה מפחיד לדבר, כאילו נשמע את כולם, ומה אם כל אחד רוצה משהו אחר?
לפעמים יצופו הדברים, הסכסוך יצוף כשבאים להסדיר.
מפחדים להסתכסך, הם לא מבינים שזה מה שמוביל לסכסוך, אבל זה את הפחד אני יכול להבין.
לגמרי, זה לגמרי מפחיד, ואנחנו אומרים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים יחסים טובים עם הילדים, אנחנו רוצים שהילדים יסתדרו אחד עם השני, שיהיה מי שיטפל בהורים, רוצים שיהיה יחסים טובים, לא רוצים עכשיו ליצור מאומות,
כן.
וזה לכאורה יוצר מאומה, אלא אם עושים את זה בגישור, ואז זה פשוט שיח. לא פשוט, זה שיח מורכב, אבל זה שיח, ואז העברה הבין-דורית, התהליך הזה, כשכל אחד מהילדים, אמר מה הוא רוצה, הבין מה הוא הולך לקבל, איך זה הולך להיראות, וזה לא נעשה מעל הראש שלהם, אז אתה חוסך את המריבות לשלב הבא.
הם, כן.
עברנו לעברה בין דורית. עברנו לנושא אחר.
לא, זה לא נושא, זה לא נושא אחר, כי הם נושאים, הם מאוד משיקים,
משיקים
אחד לשני.
משיקים, אין ספק.
יש משפחות שמגיעות, נניח
גם
לאופר.
גם עם זה, גם עם החברה וגם עם ה...
ואומרים, רגע, אנחנו רוצים להתחיל תהליך העברה בין דורית, מעולה. יש משפחות שהתחיל לא טוב. והתחילו סכסוכים, והתחילו...
ויש גם עסק בסיפור עכשיו, הזה.
כן, אה? ואז רגע לפני, או לצערי רגע אחרי בית המשפט,
וגם אני אוסיף...
מגיעים לתמר, ועוזרים בכל זאת את מה שהיה צריך לעשות, לפעמים 5-10 שנים קודם לעשות עכשיו.
וגם אני אוסיף שלא תמיד יש הסכמה לגבי איך צריך להיראות הדור הבא בניהול העסק. ואז יש שם מחלוקות ממש כן. ענייניות לתמר. איך יראה הניהול בעסק בהמשך הדרך.
וגם מה הייתה התרומה עד אותו שלב? זה לא נדיר, עד כמה זה מצחיק, זה כמעט הסטנדרט, שאם יש כמה אחים, כל אחד מהם חושב שהוא הכוכב בעסק, כל העסק על הכתפיים שלו, והשאר הם פרזיטים שהוא מחזיק אותם, הם קצת תורמים מדי פעם, אבל נו באמת, אם הוא הולך, הכל נופל. ואנחנו יושבים בחדר סגור, ושומעים את זה מכל אחד מהם בנפרד, וזה באיזשהו שלב זה הופך להיות עצוב, מצחיק, לא יודע, זה...
ואני אגיד גם עוד נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, וזה מתקשר לשיחה שדיברנו קודם במטבחון, שנגיד זה מגיע למחלוקת או לסכסוך, בתי משפט, לאן זה יגיע? לבית משפט לענייני משפחה.
כן.
בתי משפט לענייני משפחה, יושבים שם שופטים מאוד מוכשרים, אבל שיש להם התמחות בנושא של...
לדיני משפחה?
לדיני משפחה. וכאן צריך הבנה עסקית, מסחרית, כלכלית.
מיסים.
ופה היתרון של להביא את זה למישהו שיש לו ניסיון מסחרי עשיר ומשמעותי, כדי שידע להתנהל עם האופרציה הזאת, אז לפעמים זה משהו שאני מנהלת שיחות ממש גם עם עורכי דין, גם עם לקוחות, להסביר להם את החשיבות של לא להגיע לבית משפט לענייני משפחה, כי צריך כאן מישהו עם הבנה מסחרית.
אני באמת, לדעתי, ליבי לשופטי המשפחה בישראל, המערכת צפה מהם להיות סופרמן, להבין בכל תחום אפשרי בדין, מה שאין עורך דין כזה, אין אף עורך דין לא מבין את כל התחומים שמגיעים לשופט משפחה, ושופט משפחה, נכון. אפילו בשלום, יכול לנהל סכסוך של מיליונים, עשרות מיליונים, מיליארדים, עם הסוגיות הכי מורכבות בעולם, והוא לבד. איך עושים את זה? אף אחד לא יודע לעשות את זה, גם אנחנו בגישורים מורכבים, לוקחים יועצים מומחים, לוקחים, לא עושים את זה לבד. איך שופט משפחה יכול לעשות עבודה?
זה באמת ציפייה כמעט בלתי אפשרי.
אני חייבת לך תשובה, ביקשת דוגמה על זה.
כן, שזה החלק המעניין.
כן, אז
תני לנו קצת ג'וס.
זה ג'וס טוב. אנחנו נסיים במשהו קטן וטוב, אחרי כמו שהתחלנו את התוכנית. גישורים.
התחלנו במצבות, אני לא יודעת כמה.
זה תוכנית שאפשר לעלות, ממצבות אפשר רק לעלות.
גישור בין ארבעה אחים, שהם מנסים להסדיר ביניהם את חלוקת, דווקא פה הם עושים את זה לפני 120 של האבא, אבל הם רוצים להסדיר היום, יש כבר מחלוקות, הם לא מדברים שנים. בגלל כל מיני מחלוקות כספיות שהיו ביניהם, שנים שלא מדברים, לא עושים חגים יחד, ומבינים שצריך להסדיר את זה היום, כי בתחושה שלהם, האבא לא טיפל בזה, לא יסדיר את זה כמו שצריך בצבא, והם מבקשים לעשות ביניהם את החלוקה הזאת, גם של דברים שקיבלו במהלך חיי ההורים, וגם מה שיהיה חלק מהעיזבון. ובהליך גישור מורכב, אבל יפה, אנחנו היום הם במקום אחר לגמרי. האחים עושים חגים יחד, הם נפגשים, בני הדודים חזרו להיות בקשר, וגם יש חלוקה של הרכוש המשפחתי.
זה ממש מרגש. אבל לפעמים הנושאים הלא מדוברים האלה הורסים, אתה אומר, זה אח שלי, אז לא נעים לי, ואז לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים, ואז זה מתפרץ בבום.
צוברים כעסים כל כך רבים במערך כל הזה. אחוזי
ההצלחה שלכם הם יוצאי דופן, כמעט כל הגישורים מסתיימים בהסכם. תני איזה כמה טיפים למגשר המתחיל, למגשר ומגשרת המתחילים, איך עושים את זה נכון בתחום הכל כך מורכב הזה של
איך
משפט?
מתמודדים עם הרגישות בחדר? זה גם חשוב.
כן. קודם כל ברגישות.
ודאי.
אני יוצאת מנקודת הנחה, וזאת באמת התפיסה שאני באה איתה, לא יוצאים מפה בלי הסכם. זאת לא אופציה. ממקום שהייתי כל כך הרבה שנים בבית משפט, ואני יודעת איך זה הולך להיראות, אני באמת אעשה הכל, כדי שאתם לא תצאו מפה, בלי הסכם, זאת לא אופציה. עכשיו, כשהם רואים את המחויבות שלי, אני אומרת להם, אני אתן את המתיים, אני צריכה גם אתכם. הרי לקום, היום אתה שומע את הצעקות מהחדר שני, לקום ולהגיד, אז אני אראה אותך בבית משפט, זה הכי קל.
אז מה את באמת עושה כשצועקים עלייך, מאיימים, צועקים על הצד השני, הולכים, יוצאים?
תראה, מי שנורא נורא חשוב לו שליטה, דווקא הוא צריך להישאר בחדר הגישור, נכון לא להישאר בחדר הגישור, כי בבית משפט הוא מאבד שליטה, זה הפוך על הפוך.
את מסבירה לו את זה.
אני מסבירה לו את זה, שלמשל, היום שצעקו עליי, כן, הוא מקשיבים, היום כשצעקו עליי ממש, לא עליי, על גרושתו, אז אני הולך, אני אומרת לו, אבל תשמע, מה שאמרת לי, בארבע עיניים, שאתה הכי רוצה לקבל בגישור הזה, אין סיכוי שתקבל את זה בבית משפט. אתה חייב את הגישור, אתה האחרון בחדר שיכול פוצץ.
גם מגשר צריך לבוא בלי אגו לחדר הגישור. דיברנו על זה גם אני ויגאל רגע לפני, וזה נכון.
אנחנו גם עושים שיא משרדי בריצות למעלית, שמישהו פוצץ את הגישור ואנחנו רצים אחריו.
כדי להציל את זה, רגע לפני.
מי שסיימנו, נכון? רוני, אנחנו, יש לו, לא, זה סיימנו, אז תודה לרוני טיטקוצקי על ה... שעורכת ומפיקה אותנו ומחייכת מעבר לזכוכית וזה תמיד שמח אותנו וליונתן כהן
תודה רבה יונתן
שאחראי על הטיפול הטכני והצילומים היום יונתן
השתפרת
אנחנו שוב נאחל שבוע משעמם, אתם מצטרפות לאיחול הזה?
כן, קצת שקט.
בלי, כן, כן. שניקיונות מצבות וכל מיני...
אין, העולם מטרללת, אני גאה היום בבוקר, העולם, אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאנחנו...
אני, אם אני ב-12 שעות גישור אני יוצא, אומרים לי, רגע, שמעת, לא אני מרגיש שהפסעתי איזה...
חיים שלמים.
בדיוק.
כן, שנקווה שמחר לא יהיו כאלה.
שתיפסק הטרללת.
נכון.
שתיפסק הטרללת, יאללה, אחלה.
תודה לכם.
אחלה שניחול, כן, תודה חופית. תודה תמר.
תודה, יגאל.
להתראות, ערב טוב.